מכם, איך הייתה החוויה ללמוד שח?
השח
היה קל.
זה מפגש ראשון שלכם עם השח? אברהם, איך זה היה לך?
היה טוב.
דילגנו על הרוב, אתה יודע.
אני
גיליתי עכשיו לפני 10 דקות שהיה עוד סימן שהייתי צריך לתת לכם לראות ושדילגתי עליו.
אני נגיד לא התעכבתי על סימן א', כי כאילו היה קשה. אני חושב שרציתי לראות מה הוא אומר, לא אוהב דווקא להבין בדיוק איך הוא אומר.
אז אני מציע לאור גם מה שדיברנו ביום שני, אנחנו נתחיל בשיעור תוכן. בואו נתחיל לעבוד על מה שאנחנו אומר, תוך כדי תנועה, כשאנחנו עובדים על מה שהוא אומר, תוך כדי התקדמות מסימן לסימן, בואו נעקוב גם אחרי הלך המחשבה שלו. כי אחת מהתלונות הגדולות שתמיד אני מקווה, לא נראה מספיק אחרונים בישיבה. כן? אז הנה, יש לנו הזדמנות, השח, אני מקווה שאתם כבר מרגישים למה הוא נחשב, ולעניות דעתי בצדק, הוא נחשב, קודם כל הוא אחרון מובהק, כותב מול פלטפורמה של
ראשונים.
של ראשונים,
ראשוני הוא כותב ראשוני
מול,
אחרונים.
כן, הוא כותב מול שולחן ערוך, הוא, במובן הזה אני יכול להגיד, הכתיבה לשולחן ערוך מתחילה דור לפניו, כלומר שולחן ערוך עצמו נתפס לראשונה ב-1575, השח נולד ב-1621, יש כבר דור פרשני שולחן ערוך לפניו, הוא כבר דור שני של פרשני שולחן ערוך.
כך תראות שהוא לא מתווכח, הוא מפרש כבר את השולחן ערוך.
נכון, והוא נחשב, אני יודעתי בצדק, לגדול האחרונים של המאה ה-17. ואפשר לראות פה, נעבור תוך כדי, נבין כאילו מה זה אומר שהוא האחרון, איך זה בא לידי בספר, מה צורת החשיבה. הוא נמצא בצומת, מקווה שהרגשתם את זה, הוא כאילו נמצא בתקופה ש... דרכי החשיבה הם כוללים איזה מעבר שהוא עדיין צריך להכיל את העולם הישן. אז בואו נראה את הדברים, בסדר? קודם כל, מה העילה לכתיבת הספר?
מה זה שהיה? אני אמרתי, הדמם ביסה את כל ההקשר. אתה קורא בהגדרה, אתה אומר, הוא הכל פה מחור מראש.
לא, לא רק זה, אבל זה לא נכון, זה לא המקרה. המקרה אומר, פשוט לי. עכשיו אני אראה לכם
אני גם רוצה להגיד משהו על המעשה שהיה שבעיניי הוא בעל ערך. קודם כל אבויה, מה שאמרת זה שאלנו את זה בשבוע, האם אני חושב כמו הראשונים או שהראשונים חושבים כמוני? בסדר, גם מי שלא עומד שח יודע שזה הראשונים חושבים כמוני, אבל האמת היא זה לא מדויק. כי בוא נראה מה ממי את הדיון, כי אני יכול להגיד שאחד מהשאלות אני רוצה שנסכם את זה בסיום הלימוד, לנסות להבין לגבי כולם, רק לגבי השח. בעצם למדנו פה כמה שבועות מה עושים, איך אנשים חיים ספק. מה עושים במצב של ספק? אתה חי כספק, אתה מנצל את הספק כדי לשפר עמדות, אתה מנסה להכריע, אתה חי בספקות. זאת שאלה רוחנית גדולה, שאני אומר בוא ננסה שהלימוד הזה ייקח אותנו גם לסיכום לשאלות האלה, כי העולם המודרני יותר ויותר נכנס ליותר ידע, מצד שני הוא מעורר יותר תודעת הספק כתופעה קיומית. ומה בדיוק אתה עושה? השאלה כמעט הכי גדולה בשח היא מה בתכלס הוא רוצה. כלומר, אדם, בוא נגיד זה גלויות, כולם כבר יודעים את זה, בא להעצים את היכולת לתפוס. מה בדיוק הוא רוצה? הוא באמת רוצה אנרכיה, הוא רוצה שאנשים פה ירוצו ויתפסו. שמה שעולה גם מהמקרה, שלא מדובר על איזו אלימות גדולה. מה מדובר? על אדם שלווה כסף מחברו, ואז הוא אומר, אני לא אחזיר את הכסף כי אתה חייב לי כסף מפעם קודמת. והפעם הקודמת היא, הוא באמת לא מדובר במקרה הזה באנשים שרצים לבית של השני וכל זאת חוטפים המון אחד לשני. מדובר בתפיסה די נקייה, למרות שהיא די נבזית. כלומר, אתה לווה כסף מבן אדם ואז אתה מנסה להתכזז איתו על משהו שהוא נתון בוויכוח משפטי. זה נבזות.
אני לא הייתי מחזור לזה.
כן, זה אותי, אבל לא מזה גיל, אני חייב להגיד. אבל אני חושב שכן חשוב לראות שהטריגר הוא המקרה. המקרה הזה הוא לא תפיסות שרצות ממקום למקום. מה אומר השח? אני נכנס לעובי הקורא. כן? אז אנחנו מתחיל בסימן א'. בואו נעבור בסימן א'. הוא שם על השולחן את סוגיית... סוגיית כפו כהן, נכון? כפו כהן שם על השולחן את השאלה של הרמב״ם. מהי השאלה המכוננת שהוא מציב?
איך הרמב״ם מביא?
איך הרמב״ם קורא את הגמרא, נכון? הוא עצמו מביא את תשובת הרשב"א, שבעיקר הוא כנראה ברשב"א רואה שעיקר העניין הוא שם הפסק לפי הממרא והתעלם מהשקלא וטריא. השח עצמו, האמת, אומר דבר שהוא גם כתוב ברשב"א, לכן אני לא הייתי מציג את זה כי אני מול הרשב"א, אבל הוא מציג שעיקר העניין הוא שכשהגמרא מתרצת שמדובר בספק פטר חמור, אז זה מהפך את כל הדיון. גם זה כתוב ברשב"א במפורש. ברשב"א כתובים שני הדברים, כן, של הגר"א, כשהוא מסכם את הרשב"א, זו הנקודה שהגר"א מסכם מהרשב"א. לכן, לא לגמרי קלטתי את העניין, אבל דבר ראשון, הוא מסדר את הרמב"ם עם הרשב"א. מצד שני, מה הוא אומר בסוף הסימן הזה? דעת הרמב"ם היא דעת
יחיד.
היא דעת יחיד. היא דעת יחיד. הוא אומר, אני קורא, מי הוא דעת? כל הפוסקים ראשונים ואחרונים. עכשיו פה אנחנו מתחילים להכיר דרך סימן א', נקודה שתהיה אולי נקודה מכוננת שנמצאת לאורך כל הדרך. מאוד מאוד חשוב לשח לספור. חשוב לו מאוד לדעת.
בניגוד זה שהעברים אומר, שזה לא עניין של כמה ספרים
וכמה. נכון, אתה צודק. ננסה להבין בהמשך, בוא נעשה עכשיו יחד, למה זה כל כך חשוב לו, כי גם נראה איך הוא סופר. לא רק חשוב לו לספור, יש לו שיטת צפירה מאוד מיוחדת. ולשח אומר, לי חשוב לספור.
הבית יוסף פוסק כמו הרמב"ם.
הבית יוסף פוסק פה הרמב"ם, אז בוא נראה מה הוא כותב על הבית יוסף. וליבי אומר לי, שהבית יוסף שפסק בשולחן ערוך שם כרמב"ם, לא ראה כל הפוסקים האלו שהבאתי, שאני לא הביאם הבית יוסף שם כלל, רק הביא דברי הראש לבד. והרחזי לכל הנח הבבות הדרב גוברי ונפיש טובי, ונפיש טובי לא בפסק אחי, ובפרט שפשט השס ממש בקדיר. אני רוצה קצת לדבר על, 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 על הטענה הזאת. מצד אחד הוא סופר, מצד שני הוא מעורר פה פעם ראשונה, וזה ילך לאורך כל הקונטרס. אני אראה לכם עוד מקומות שהוא כותב את הטענה הזאת, שגם אם מישהו אמר משהו, או אותה אמירה שלו הייתה מושפעת מהספירה שלו. ואם אני חושד שהוא ספר לא טוב, שהוא לא, היה, לא התמצא בספרות הרחבה, אז אם אלא אני גם חושד שגם הוא בעצמו לא חשב ככה. כלומר, יש פה איזו אמירה שהיא נמצאת לאורך הקונטרס, הוא נמצא לאורך כל השח בחושד משפט, שתדעו, שחשוב לי לספור, אבל כשאני סופר בן אדם, הוא בעצמו, ההנחה היא שהוא לא באופן עצמאי ניגש לעניין, אלא הוא גיבש את דעתו לפי ספירות גם כן. עכשיו, אם אני לפי הספירה שלי חושב שהספירה שלו הייתה ספירה לא מדויקת, אז הדעה שלו נמחקת. הדעה שלו כאילו היא דעה שהיא הופכת להיות בעייתית. עכשיו, מה מיוחד בספירה של השח? היות והוא חי במאה ה-17, מה היהודי הזה מחזיק? הוא מחזיק ספרייה ענקית. כי הוא כבר חי בעידן הדפוס, ולא סתם בעידן הדפוס, המאה ה-16 היא המאה שבה מעבירים את הספרות התורנית מכתביה לדפוס. הבית יוסף עצמו, חלק מהספרים לומד מכתבי יד, חלק לומד מדפוסים. השח כבר חי אחרי שהתהליך נגמר, הספרייה כבר שלמה, והוא מתמצא בכל מכמני מה שנתפס.
אבל עדיין זה היה דבר של עשירים כאילו? להשיג ספרים, שזה היה לו בבית, זה
בבית, ולא
צריך
לישיבת לימוד. אז פה אתה שואל שאלה טובה.
הוא היה רב של וילנה.
כן, הוא היה רב בוילנה, אבל פה צריך לזכור, הוא חי במאה ה-17. מה קורה באמצע המאה ה-17? פרעות תחתת. הוא מתגלגל להולנד, לאמסטרדם, ואני יכול לספר עליו, אני לא זוכר, אבל לא מעט גדולים הלכו למקומות שיכולו להשיג ספרים, ושהם גם התיישבו על בתים של אנשים עם ספרים. אתם רוצים סיפור שרק ימחיש את ה... אנחנו לא מבינים את הדבר הזה, אתם מחזיקים פרויקט השוט. השגת אריה היה רב של וולוז'ין, אתם יודעים את זה? בוולוז'ין חיו גביר ואשתו, ההורים שם חיים בוולוז'ין, והיה להם בבית שס, שס יחיד בכל העיר. השגת אריה חשב לעזוב את וולוז'ין לעירה קצת יותר גדולה. אני לא זוכר שסיפרתי את זה. אני יודע, אני לא זוכר שסיפרתי, אפילו אסף לא מחייך, אפילו אסף לא מחייך. אבל אני יכול להגיד שהשיקול של...
היום הולדת
אתמול. כן, מה זה טוב, גם לבן שלי דוד. מה זה טוב, אסף. אז השגסריה החליט להישאר בוולוז'ין, כי היה שם שס. שתבינו את הדבר הזה, זה 118 אנחנו מדברים. היה לו הסכם, ההורים שהם חיים בוולוז'ין אמרו, אתה לא לוקח את הספרים אליך הביתה, מה אתה עושה? לומד אצלנו בסלון. זה היה טוב ויפה, הוא כל מה למד אצלה בבית, עד שהיא קרה ללדת. אשתו, אמא של רב חיים בוולוז'ין, רב ריין סיפר. אוקיי, קרה ללדת, ובסלון יושב לה הרב של העיר, והיא רוצה לצרוח מכאבים, זה חדר לידה, שתדעו. אז היא שלחה אליו שליח, וביקשה שהוא חד פעמית, למרות שהספר עם טייפ אדום ושמור, שיקח אותו הביתה. אז ההגדה של הליטווקס אומרת... שהוא הלך הביתה והוא נתן לה ברכה שהבן שיוולד יהיה גדול בישראל. אנחנו לא קולטים כאילו מה זה שאלת הספרייה. עכשיו שאלה של ספרייה היא מעצבת הידע שלך. עכשיו השח מסמל אדם שהוא יש לו ידע ענק עצום, יש לו ספרייה הכי גדולה שאפשר יותר, והוא יודע את כולם מראש ועד סוף. והוא גם, זאת באמת נקודה מאוד מרכזית, הוא הוא לא ממפה את הספרייה כל כך, כלומר הוא לא בא ואומר, יש פה משפחות, אסכולות, קבוצות, אני, בעצם אם יש לי נגיד 80 בעלי תוספות, אז הם בעצם אחד, אם יש לי 5 חכמים קטלונים, אז הם בעצם אחד, כן? לא, הוא כאילו פורס את העירייה הרחבה. הבריסקרס למשל, במאה ה-19, אם תשאו את זה, מי התמעניין את הבריסקאים? העיקרים, רמב״ם, רייבד, תוספות, לא מעניין.
אין לו חלוקה לגדולים וראשונים ושניים.
הוא יודע הכל, הוא יודע הכל, הוא יודע מי ראשונים עד האחרונים, כלומר עד האחרוני זמנו, כלומר הספירה בסימן א' לא עברנו עליה, אבל הוא מתחיל בתוספות ראש, ריטווה, נימוקי יוסף, כלומר הוא הלך פשוט מהמאה ה-12 למאה ה-14, אגודה זה מאה ה-15, כן, ראש, מרדכי, אגודה, וכן דעת הרן זה 114, מעריק זה 115, הוא רץ כאילו במקורות עד שהוא מגיע למי, אנחנו היינו צריכים לעסוק, המערית וחמיס קני הרמה עד 116, והוא ממשיך, מערם יפה זה בעל הלבוש, שהוא כותב בזמן השולחן ערוך, הוא כותב, האמת היא הוא נושא כלים ראשון לשולחן ערוך, שמנסה לכתוב אלטרנטיבה לשולחן ערוך, כמו הוא נושא כלים שלא מפרש אותו כמו שהוא מנסה להציג אלטרנטיבה, וכן פסק הבח, זה תחילת 116, כלומר, הוא הולך מ-112 עד 116, מרבית, עכשיו בדרך הוא, סליחה?
גם בית הספר את רוב הראשונים.
עכשיו כאן, כשאני הולך קודם כל לטיעון העקרוני של השח, כשאני הולך למישהו בדרך, או מישהו פה, הבית יוסף הוא 116, והוא אומר, תשמעו, הבן אדם הזה לא ספר טוב. עכשיו, הוא אומר יותר מזה, מה שהוא אמר, היות והוא לא ספר טוב, אז גם הוא לא אמר את זה. כלומר, יש פה איזושהי הנחה שהאנשים לא מגבשים עמדה עצמאית. כלומר, למה אתה מגבש עמדה? כי זה מה שמקובל, כי זה מה שאמרו. כי התפיסה נראית כאן שההלכה זה מסורת. אז אני מגבש עמדה לפי מה שאני חושב שמסרו לי. זו שאני עומד באופן אוטונומי, עצמאי, מול הבעיה.
אנשים היו מראים לשח, ספרים אחרים, הוא היה אומר אחרת, כאילו.
על השח עצמו אני משוכנע שזה לא נכון.
כאילו,
גם בדיוק. אבל אני אומר, השח, כשהוא מדבר על אחרים, זו טענה שחוזרת לאורך כל הספר. שמשהו גם לספרייה שלו, שהיא שונה משלנו. אולי שמתם לב שאין לו למשל רמב"ן. אין לו. רמב"ן במלחמות יש לו, כי זה נתפס, אבל חידושי הרמב"ן, על במה מציע, הוא לא מכיר אותם. למה הוא לא מכיר אותם? הם לא נתפסו. הם נתפסו לראשונה, יודעים מתי? ב-1928. לראשונה נתפס הרמב"ן,
על במה מציע.
לבית יוסף גם לא היה רמב"ן. הוא יודע את הרמב"ן מהרב המגיד. אולי ראיתם את המשפט הזה? הוא אומר אותו, למשל, בסימן ח', הרמב"ן בהרב המגיד. אז הרמב"ן במלחמות, הוא לא מחזיק את הספרייה שלנו, יש לו ספרייה אחרת, היא פשוט מה שמודפס בימיו. כאמור, הוא מוכן להפוך דעה אם לדעתו אותו בן אדם הוא לא הכיר. עכשיו, את הטענה הזאת הוא לא יגיד רק בסימן א' על בית יוסף, תגיד זה גם על תמורת הדשא.
הכי חזק, כשאומר על הריף, שמתכנו לריף אחר.
נכון, אתה צודק. אתה צודק, אבל זה עוד לפני כן, ברשותך, יש פה קטע על תרומת הדשן, שלמשל הוא אומר בסימן ח', קרוב אצלי שלא ידע בעל תרומת הדשן שהרמב״ם והסמג סוברים קריף. ואפשר, הוא כותב בהמשך, ואפשר דילו היה מעיין בהם, אבא עד הרבה. אבל זאת טענה חוזרת בכתבי השח, שאני סופר, ואנשים בדרך, אני יכול גם להגיד שהדעה שלהם יורדת, כי הם לא סופרו טוב בעצמם, ואם היו סופרים טוב, אז הם היו חושבים אחרת. מצד שני, אולי הדבר, עכשיו, הדבר הנוסף שמאוד בולט בשח, זה מה שאתה אמרת, אוריה, שהוא גם עושה ביקורת ביבליוגרפית. הוא בודק נוסח, הוא בודק מהמחבר, אבל הדבר הנוסף הוא שהכי בולט בספר הזה, מה שאמרתם, התסכול שלכם מההתחלה. האם השח בעצמו רק סופר שיטות? בינינו. האם יש לו דעה משלו? ועוד איך. ובאיזשהו מקום, השח חי את המתח בין הדעה שלי לבין... לבין הספירה שלי, המכשיר המוזר הזה, סליחה, הוא יאמר.
אין פוסק שאין לו שאין לו דעה משלו. אני רואה את זה עכשיו, אני באמת ברוכי וחוד שבאת, אתה רואה את הרב יעקב ואת הרב רם. אני נגיד שאני הרבה יותר בא פריורית לדיונים, אתה רואה איך הרב רם פוסק, אחרת לגמרי.
אבל הרב רם, אתה יודע, הרב רם הרבה יותר אוטונומי בעצמי ברוב הפוסקים של זמננו. הרב רם יש איזושהי אינטואיציה, מה נכון להגיד, והידע העצוב שלו מאפשר לו... לחבר את זה לספירה, אבל יש הרבה פוסקים שיותר עובדים, מה כתוב במשנה ברורה? ככה הם מתחילים לעבוד. אתה התלמיד של ראש ישיבה ופוסק גדול שהוא באמת יותר עצמאי באופיו. אני לא רוצה פה לספר של מה אומרים עליו בארץ יום, אבל כשהוא מופיע שם לפעמים מזמינים אותו, אז בתקבוע הוא והרב שלמה לוי מתכסחים. הרב שלמה לוי כבר התבטא שם בפומבי שהרב רואה מרואה ליבו ואומר שזה פסיקה, ואני לא נכנס פה ביום חיסרושי בין הערים, אבל הרב שלמה לוי, תקרא את הספרים שלו, יותר שמרנים, יותר עובד על מה כתוב בספרים. עכשיו, גם מה שהרב רב אומר כתוב בספרים, הוא מסורת. אבל הוא מאמין שזה מתחיל מהתובנה העמוקה, כאילו, אני יכול להגיד מי יכול לפסוק כמו הרב רב, מי שרוכש הבנה עמוקה של מה הרעיונות של התורה, מה נכון לומר, מי שבעצם עומד ישר מול הקדוש ברוך הוא. ואני כמעט אגיד את זה בצורה הבאה, מי שצריך לפסוק מספרים זה מי שעומד מול התורה, ומי שיכול לפסוק, להתחיל באוטונומיה, זה מי שחושב שהוא מבין את רצון השם. שזה מגולם בכלל באישיות של הרב רב, הרוחב הזה. שהוא עומד תודעתית מול השם. הוא לא עומד מול הספרים.
אבל לא רק זה, אני אקח את השאר, אני לא חושב שיש לו תודעה שלא עומד לפני השם, יש לו דעה, אבל דעה עצמית, הוא רואה את עצמו כלגיטימי שיהיה לו דעה בפני עצמו, ואז הוא רואה, לוקח ומלחש לעצמו אנשים.
נכון.
זה נכון, שהוא רואה את עצמו כעומד לפני השם. אבל נגיד השאר, הוא רואה את עצמו מספיק לגיטימי, כדי שהוא יהיה בעל דעה כמו...
או בוא תרשה לי להגיד את המשפט הבא על השאר. אני רוצה לחזור לסוף סימן א', בפרט שפשט השס משמע כדיבר. אני רוצה לשתף אתכם באחד מהוויכוחים הגדולים ביותר של המאה ה-16, שהוא גם בעצם השאלה המכוננת של מה זה להיות אחרון. זה המחלוקת בין הבית יוסף לבין המהרש"ל. עומק המחלוקת שעומדת ביניהם, הבית יוסף אומר במפורש בהקדמה, הוא אומר יש כל כך הרבה דעות בראשונים, איך אני אחריע ביניהם? או בלשון מאוד פשוטה, זה כמעט הנקודה המרכזית של הספר הזה, הבית יוסף שם חולק עליה. הבית יוסף אומר, הרמב"ן והרשב"א נחלקו, ואני אגיד מי צודק? איך אני אדע מי צודק? הם גדולים מאיתנו. כי הם הקדמונים, הם גדולי עולם. בית, הוא כותב עוד טענה מדהימה. אפילו אם אני יכול להכריע מי צודק, למי זמן לעשות את זה? אני לא יודע כלום, אני צריך להסתמך, ואני אגיד לכם נקודה בעיניי מאוד מהותית, גם על החיים בכלל, אי אפשר שהדור שלנו יתחיל את הכל מההתחלה. זה מהנקודות הכי בראשיתיות. לא נגיע לכלום. אתה, איזשהו מקום, אתה חי על הניסיון, על הידע של הדורות הקודמים. זה להיות אחרון. הבית יוסף מייצג בצורה מובהקת את הרעיון שאני אחרי תקופה שלפניי, אני חי ממנה. לכן, מה אני עושה? הבית יוסף אומר, אני חי ביניהם, מול מי הוא חי בעיקר. הוא כותב את זה בין החשובים שבהם. אני לא סופר את כל הדעות. ובעיקר, וגם מה, איך הוא מכריע ביניהם בעיקר, אני אגיד בפנדלים. מה הוא אומר? שתיים יגיד אחד, למרות שהוא בעצמו ודאי לא עושה את זה. כן? מבחינה מהותית, כי הבית יוסף אומר, אני לא חושב עצמאית יותר על הנושאים, אני חי מול הדעות של הראשונים, זה התודעה המובהקת של האחרונים. כשאתה הולך למהרש"ל, המהרש"ל אומר, מה פתאום? שיש מחלוקת ראשונים, מה אני צריך לעשות? ללכת בעצמי לגמרות, ללמוד את הגמרה מראשיתה, ולהכריע על פי הסברה, מי יותר צודק, או מי יזכה בוויכוח, לא בעל הסמכות. אלא בא על ההבנה הנכונה, מי שפשט הדברים כדבריהם. לכן מה עושה המהרש"ל בים של שלמה? אולי אתם זוכרים קצת מבבא קמא, אולי הרם שלכם פעם פתח אתכם ים של שלמה? הים של שלמה, מה זה? אוקיי, הים של שלמה הוא נועד להיות האלטרנטיבה לבית יוסף. הוא מתחיל מהסוגיה דרך הראשונים, עד שאני מכריע, דרך העיון שלי בסוגיה, אני אכריע איזה ראשון אני פוסק כמו, מה שפה נקרא פשט השס משמע כדבריהם. מי שיותר צודק יזכה. המרשל בעצמו מבין שהטענה השנייה של הבית יוסף, כמה שנשמעת אולי טכנית או מאכזרת, היא טענת אמת גם לגבי תודעה אנושית בכלל, שאף אחד לא נולד מהאוויר, כי הוא פשוט לא מספיק את העבודה. הוא כותב חצי שנה על פרק אחד, פרק מצוות חליצה, ואז מה שאך אומר לעצמו, אני החיים לא אגמור. טוב, עכשיו שהוכחתי לכם שאני יודע לכתוב ארוך, שאני יודע ללמוד, אז מה אני יכול לעשות? לכתוב קצר. ואז הוא מתחיל לכתוב קצר, ואז הוא כותב, איכסה, ככה אני כותב, ככה גוזים, אז לכתוב, תראה, בן אדם אף לא גומר את הספר, הספר לא נתפס בימיו, זה כישלון ספרותי, אמר שאל. הוא אדם ענק שבא ענקים, אז זה כישלון ספרותי. הדרך לבית יוסף היא גם מביאה לתוצאות, היא יעילה, היא דרך החיים של אדם שחי, כשיש בעולם ידע כזה ענק. עכשיו אני הולך לשח.
כל היום המידה מעצמו, אמר שאל.
סליחה?
הוא היה מביא דעה מעצמו אם הוא לא אמרו את הדעה הזאת בראשונים.
זה אני לא זוכר, אבל המהרש"ל במפורש כותב בהקדמות שלו, הוא חוזר על זה וחוזר על זה, בשתי הקדמות לים של שלמה לחולין, אתה יכול לראות את זה בבא קמא, הוא אומר, אני מכריע על פי הסברה דרך העיון שלי בסוגיה. בעצם מה שאני אגיד הוא, הבית יוסף אומר, הראשונים כבר מיצו את הדיון, והתפקיד שלי כרגע הוא לסכם ולהכריע. השח אומר, אני ממשיך, המהרש"ל, סליחה, אומר, אני ממשיך לעמוד מול הבעיות ואני אכריע על פי הסברה. עכשיו, כשאני הולך לשח, זה פירוש המשפט, בפרט שפשט השס משמע כדבריהם. זה משפט שבית יוסף בחיים לא יכתוב אותו. מה פירוש? הוא פשט השס. מה, אני יודע מה פשט השס? הראש והרמב"ן נחלקו מהריף אומר. אז מבחינתי יש שני ריפים. עכשיו, מה אני צריך לעשות? לשאול, אז מה אתה עושה כשיש לך שני ריפים? אבל לחזור אחורה לריף ולשאול מה הריף התכוון, זה לא עובדים ככה. זה לא שיטת עבודה, לא יעילה ולא נכונה בתקופה שלי. וכאן אני לא יודע להגיד לכם התקפו כהן, האם הבית יוסף החליט כשיטה שהוא עובד רק על החשובים, אבל זה די תואם, מה שמתואר פה כאילו תואם את ההקדמה של הבית יוסף. הוא אמר, תפסיק לספור את כולם. זה רק מבלבל. בוא נלך לריף, רמב"ם פה כתב, אני מעתיק רמב"ם. כמובן שהתמונה יותר מסובכת בבית יוסף, אבל מבחינות רבות הייתי אומר, השח אימץ את תפיסת העולם באופן מסוים, אפשר להגיד, של המרשל, וזה השח של ההתחלה, המתסכל. מה הכוונה? אני יודע מה נכון, מה הכוונה? אני חלק מהדיון, כלומר, אחד מהדברים פה, אם ראיתם, הוא מצטט סימן ת' שכבר למדנו, הוא מצטט רמב"ן שטוען טענה בריף, ומה הוא הולך לבדוק? האם הרמב"ן צודק. ככה לא מדבר אחרון קלאסי, ככה לא מדבר הבית יוסף. מה הבית יוסף ישאל אם הרמב"ן צודק? הבית יוסף ישאל שאלה אחרת, במחלוקת הרמב"ן והראש איך להכריע, והוא כבר לא מכריע לפי מי שצודק, כי כולם צודקים, בסדר? במובן מסוים, או אין לי כלים לדעת מי צודק, אבל דרך הדיון שהיא בולטת כאן, שאני בעצמי פותח תריף, אני בעצמי מסתכל בגרסאות הגמרא, כן, כל הקטע שם, כתוב תקו, לא כתוב תקו, זה לא, זה עדיין לא אחרוני ממש, וזה מהרשה לי יותר מבית יוספי. מצד שני, על מי השח בוחר לכתוב? הוא קלט את ההצלחה המסחררת של הבית יוסף. זה, זה, זה ספר אדיר. והספר הזה תפס מקום בצדק. הוא עשה את העבודה, הוא סיכם את רוב השיטות, הוא נתן הכרעה, אתה אפשר להמשיך להתפלפל. הוא כתב על הבית יוסף כי הוא יודע שהבית יוסף צודק, שלא כותבים כמו המהרש"ל. רק ככה לא כותבים. עכשיו, הוא חי בעצם במתח בין שתי התפיסות הגדולות של המאה ה-16, השח בעצמו מכיל אותם בתוכו. מצד אחד הוא למדן עצמאי לחלוטין, חבל הזמן, הוא חושב עצמאית על הבעיות, והוא בעצם, הייתי אומר, אני מסכם, הוא ממשיך לחשוב על הבעיות שהסיקו את הראשונים, והוא בעצם אמור לא לספור את הראשונים, כמו שמה הוא אמור לעשות? להביע את הדעה שלו, שהראשונים חולקים אחד על השני, הם בודקים עצמאית השאלה, ואם הם לא חושבים כמו אחרת, מה הם עושים לאותה דעה? הם לא צריכים לספור אותה, הם פשוט חולקים עליה. היא לא מקובלת. השח חושב עצמאית, אז הוא כמו ראשון, אבל מצד שני, הוא כמו הבית יוסף, הוא אחרון, באיזה מובן, שאני צריך באמת לספור את הראשונים, ומה לעשות? אני צריך בסופו של דבר, שמה שאני חושב, יתאים למה שעולה מהספירה. כלומר, אני קצת דומה בזה לבית יוסף, במובן, ופה הוא שונה מהבית יוסף ודומה לו בנקודה היסודית. הבית יוסף אמר, אני צריך מה לעשות לפי העיקרים, הוא אומר, בוא נראה מה הדעה הרווחת. כאילו, נראה אצלו שהדעה של הרוב היא הדעה הזוכה, מסיבה פשוטה מאוד. כי ההלכה היא לא רק מערכת של סברות ושהגיונית לי, היא מערכת של מסורת. ולכן, מה שהיה מקובל, לפי רבים לעתות, אז מה הוא? אז זה כנראה המסורת, ולכן מה שהשח כאילו חי במתח הוא איך מתאימים בין הרוב לבין מה שנראה לו. כלומר, הראשונים לא סופרים. למה הם לא סופרים? כי אני יכול להביע דעה עצמאית, האחרים אני חולק. השח כאילו לא יכול לחלוק על ראשונים, מצד שני הוא יבחר מבין הראשונים את מי שהכי אוהב, אבל הוא גם ירצה שהוא יתאים לרוב. ולכן אחד מהדברים שהוא צריך לעשות בכתיבה שלו, זה מתח שהוא חי בתוכו, הוא צריך לספור מחדש. הוא סופר, ואחד מהכלים הגדולים הוא להתחיל להוציא אנשים מהשורה, לבנות. ופה זה דוגמה, בית יוסף לא הכיר, אם הוא היה מכיר, אז לכן דעת הבית יוסף מה קורה לה? היא נמחקת. היא נמחקת כי הוא לא ספר טוב, כן, לכן הוא יוצא החוצה. זה בגדול השח, בסדר? אז זה סימן, וסימן עליו בעצם מה הוא מכריע, ובגלל שהרוב אומר את זה, מה הוא מכריע, כך הוא כותב. שבתקפו כהן, מה הפסק?
מוציא
מידו. כך הוא פוסק השח. בסדר? בעצם חולק על השולחן ערוך.
אז אתה אומר שהוא אוהב תקיפות.
אז תראה, הוא לא אוהב תקיפות בספק במציאות. הוא אוהב תקיפות בספק בדינה. אז בואו נתקדם. מה קורה בסימן ב', הוא מצטט סמג. אתם מכירים סמג? תגידו לי. פתחתם אותו פעם, יודעים מי זה בכלל? אז עוד פעם, יש לו ספרייה אחרת משנה. הסמג זה אחד מהספרים הגדולים שלמדו אותם עד המאה ה-16-17, ואז הפסיקו. אני רוצה להסביר על רגל אחד מה זה הסמאג. רק שתראו קודם כל את חשיבותו. תפתח את הנר מצווה. אין משפט נר מצווה. כן, לא משנה באיזה מקום. הוא מפנה לסמאג. למה הוא מפנה לסמאג? כי מתי נכתב אין משפט?
סמאג לרמב"ם.
כן. הסמאג נכתב במאה ה-16. הוא מייצג את הפסיקה האשכנזית של בעלי התוספות. כן, מה זה הסמאג? זה אחד מבעלי התוספות, רבי משה מקוצי, שבמאה ה-13 לוקח את התורות של בעלי התוספות ומסדר אותם לפי משנה תורה לרמב"ם, שהוא נחשב המבנה הארגוני שרוצו להשתמש בו. הסמאג לומדים אותו מאות, 15-16, אתה רוצה לדעת הפסיקה אשכנזית, הנה הספר, זה מסודר לפי גופי הלכות כמו הרמב"ם. הוא קצת שינה את הסדר של הרמב"ם, הוא אין קודשיים והוא הזיח קטעים, אבל והנה זה מסודר לך, אתה רוצה לדעת פסק של תוספות, מהתוספות זה אי אפשר לדעת כלום, איפה זה נמצא בתוספות, אבל פה זה מסודר, זה הפסיקה האשכנזית. מתי הסמאג, זה ניכר בכך שהסמאג יש עשרות כתבי יד, עשרות כתבי יד, כי למדו אותו המון. מה יקרה לו אחרי שיש בית יוסף? לא צריך אותו, אתה רוצה לדעת את דעת בעלי התוספות, בית יוסף שם אותו על סדר הטור, לא סדר הרמב"ם, בוא נשתמש בו. ולכן הסמאג די יוצא מהעולם שלנו, הוא גם לא בעל תוספות מקורי וגם לא צריך אותו בשביל הארגון, אבל השח עדיין לומד סמאגים. עכשיו, לאורך הספר הסמאג מכחם, מה בעצם הוא גילה בסמאג? בסימן ב', בוא נשמצת אותו, הוא גילה בעניין תקפו כהן, מה הוא גילה? הוא גילה סתירה, כי מצד אחד הסמאג הוא בעל תוספות, מה צפוי שיכתוב כבעל תוספות? שפוציא. מצד שני הוא משתמש ברמב״ם, אז מה קרה לו? הרמב״ם גם קצת גרם לו לכתוב שאין מוציא. חיצור, הוא מגלה פה סתירה, ותוך כדי גם יכולת לראות איך מטפלים בסתירה, אולי יש טעות בגרסה. וואלה, הוא מחקר. לא, כי לבדוק גרסה זה לא להיות מחקר. אני רוצה לשכנע אתכם, לבדוק גרסה זה ללמוד מדויק, בסדר? ראיתם את זה השבוע, נכון? תוציאו מהראש זה מחקרים. אני יותר אתן לכם תמצית של הדברים. לבדוק גרסה זה ללמוד מדויק, מי ששכלל את הכלים לבדוק גרסאות זה המחקרים. אבל השאלה היא לא שאלה של מחקרים, עצם הכמיהה לזה. בסדר? גמרתי את הנושא, בסדר? לכן אנחנו לבדוק גרסאות, אוקיי? אבל הוא בא לסימן ג', מה קורה לסימן ג', אחרי שהוא הניח את התשתית, והנה אחרי שהוא נח הקדמה זו ויתר קיימה מספק בחור ומוציאים מידו הלכה למעשה, נחקור בדין ספקא דדינא כגון ביה דסלקא בשס בתיקו, זה לא הפשיטא דמי לספק בחור או לא. כאן הוא מציב שאלה חדשה, מה קורה בתיקו, ואיך הוא מתחיל את הדיון? לא בסברה. איך מתחילים? בוא נראה מה כתוב. אז איפה הוא? אז הוא הולך לראש, כל סימן ג' הוא הולך לראש, והוא מתחיל ללמוד את הראש באופן ביקורתי. אני חוזר, הוא חושב כמו ראשון, במקום להגיד, ככה אחרון קלאסי אומר, דעת הראש, תקו מועיל. השח אומר, בוא נראה, מה שכתוב בראש, משכנע, כי מה הראש ייצר מחלוקת בין הריף לבין הרי בעל התוספות. אז מה, איזה תוספות הוא ייצר את המחלוקת? תוספות בכתובות דף חף, שדיברו על תקפו כהן. אומר השח, אני רוצה לבדוק, האם באמת זה משכנע שצריך לדמות תקפו כהן לתקו. זה מה שאומר השח, אני הולך לבדוק את העניין הזה. הוא אפילו רוצה לומר שהראש בעצמו רמז שלא בטוח שזה דומה, כי הראש רק כתב שדעת הרי נוטה, הוא לא כתב בפירוש שזה דעת הרי. עכשיו
השח גילנה לפעמים שהוא ממש מחויב לאשכנזים, גילנה שהוא ממש מחויב להגמה, גם בסעיף א' כאילו ברגע שמביא את הגמה,
נכון. ובאיזה עוד סימן זה יקרה לו? גם בסימן אי זה יקרה לו, אתה צודק.
אבל כאילו לשאר האשכנזים הוא כאילו לראש, לטוסות, הוא כזה כבר מרגיש כאילו שהוא כן יכול כאילו לדון לחוק עליהם, מה השיטה שלו ביחד?
יפה, אז אתה אומר פה דבר מאוד פרדוקסלי, שבעצם הוא יותר לויאלי לאחרונים מאשר לראשונים, הוא בלשון אחרת, אפיינו אותו שהוא עומד מול ראשון, הוא חוקר את הראשון באופן ביקורתי, אם הוא צודק או לא, את הרמה הוא פחות יחקור. זאת מסיבה מאוד פשוטה, כי מצד אחד הוא למדן עצמאי, מצד שני הוא יהודי של מסורת, ותמיד במסורת לאיזה חוליה אתה הכי מחובר? לחוליה שקרובה אליך. כן, החוליה שקרובה אליך. אני יכול להגיד בעולם של הרב רעם, שהוא אוטונומי, אני יכול להניח ששלמה זלמן אוירבך הוא דמות שהוא יותר מתחשב בדעתו, או שיהיה לו שיח ושיג איתו, ושהוא גם סמכות, יותר מאשר האחרונים של המאה ה-18. אני חושב שזה ככה. זה די סביר שזה ככה. מצד אחד הרמה מסכם, כאילו משקף בעיניו, את המקום שאליו הגיעה מסורת ההלכה, שהיות וההלכה היא מערכת מסורתית, אז אני מקבל את מסקנותיה. הגיעה אחרי מסע ארוך בראשונים. אבל מה שכן אני יכול ללכת זה לחזור, כשאני חוזר, ככל שאני חוזר יותר אחורה בזמן לחוליות הראשוניות, אז אני יכול באמת לפתוח אותם, לבדוק אותם יותר. כי הם כבר לא החוליות שאומרות לי מה לעשות. כי במובן הזה זה באמת פרדוקס. זה מניח אתה כבטראי, שהרמה הוא יותר סמכות מהראש. זה נכון. אני חושב שאתה צודק ב-100%. עכשיו, מה בעצם קורה לשח פה? מצד אחד הוא השתכנע שתקפו כהן מוציאים מידו, מצד שני הראש בפירוש מעיד שהריף מה חושב?
שלום.
שבתקו אין מוציאים מידו, והראש לא ייצר חד משמעית מישהו שבאמת אמר
שמוציאים
מידו. לא באמת ייצר מישהו כזה. הוא אומר, כך נוטה דעת הרי. עכשיו אומר השח, אני בודק את הראש הזה באופן ביקורתי, כי מסברה אני יכול לייצר שני חילוקים. וכאן בסימן A הוא מציע שני חילוקים. מה הם שני החילוקים המרכזיים שהוא מציע להבדיל בין תקפו כהן לבין תקו?
אחד שכהן הוא... זה לא עולה דעת הכהן הזה, הוא לא חלק מהדיון, זה דעת הכהנים בדיון בזה. ולכן אתה מוציא את זה מכהן הזה, כי אתה יכול להביא את זה לכהן אחר.
כן, או בלשון אחרת, הוא בעצם מציף כאן שאלה שמופיעה בתוספות, בבא מציע ובעמוד ב', והיא שאיך כהן יכול לתקוף, הרי... לישראל יש טובת הנאה. טובת הנאה הכוונה, ישראל יכול לבחור לאיזה כהן לתת. אז אם כהן תוקף, אני יכול להוציא ממנו, אפילו אם זה ודאי מה. אם זה ודאי בחור, אני יוציא, אני אומר, אני רוצה לתת לכהן אחר, אין לך זכות לגזול ממני את הבחירה לאיזה כהן לתת. ומה שאומר השח הוא שיכול להיות שהסיבה שבתקפו כהן מוציאים מידו, הוא לא בגלל שיש לי עמדה כללית נגד תקיפות, היא מהסיבה הפשוטה שרק בבחור מוציאים מידו בגלל טובת הנאה. ולכן, ולכן בתקו, שהוא ספק שאין בו עניין טובת הנאה, אולי אני בעד תפיסה. זה החילוק הראשון.
זה גם משהו של לשאול, כדי שהוא מדבר על הרימה והבח, איך הוא מוכיח את זה? כמו שהם שתקו במקום שהמחבר כותב הפוך.
שפה אתה מעלה שאלה נכונה, האם אפשר ללמוד משתיקה? נכון, האם אפשר ללמוד משתיקה?
הוא מוכיח,
הוא אומר, לא כתב פה, לא כתב פה, לא כתב פה, לא כתב פה.
אתה צודק.
שהם לא כתב זה הוכחה.
עכשיו כאן הוא על הדרך בסימן אליאב, הוא גם מנסה לנטרל את התירוץ של תוספות, כי תוספות הרי תרצו שמדובר בו מכירי כהונה. אתם יודעים מה זה מכירי כהונה? מכירי כהונה זה שיש לך כהן קבוע שאתה נותן לו, שיש לך ברד מחדש. הגמרא בגיטין אומרת על 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 מכירי כהונה ולוויה, זה גמרא בגיטין דף למד, שהם יכולים לתבוע את המתנות כהונה.
ו...
כן, לא, באופן קבוע זה שלא. אני משתמש במכירי לוויה באופן מעשי, אני רוצה שתדעו. מה עושה אדם שיש לו טבל ודאי בבית, יש לי עצים בבית? אני חייב לתת מעשי הראשון, אני חייב לתת לו, למה לא? זה מצוות עשה דאורייתא. ומצד שני, מה זה נוח? אני כותב כל פעם שלושה לימונים, מה אני אביא ללוי שליש לימון? זה מצחיק. אז אני לפחות, מה שאני עושה, יש לי דרך מכון התורה בארץ, אפשר גם לבד לעשות את זה. יש לי חוזה עם לוי, שהפכתי אותו למכיר לוויה. ואמרתי לו, תמיד כל המעשה הראשון שלי הולך אליך, והערכה של מכון התורה בארץ בחוזה הסטנדרטי הוא, שמגינה פרטית, באדם לא מוציא יותר מ-400 שקל שווי של פירות בשנה. כמובן, אם הוא מוציא יותר, הוא צריך לעלות את הסכום. ולכן, החוזה הוא על 40 שקל, שאני נתתי להם 40 שקל, שהם נתנו אותו ללוי הזה, כהלוואה. עכשיו הלוי הזה חייב לי 40 שקל.
למה?
אז איך הוא פורה? כי הבאתי לו 40 שקל. נתתי לו בכל התורה בארץ 40 שקל בכרטיס אשראי. אמרתי, תנו לו הלוואה של 40 שקל.
אתה חייב לו את זה.
לא, שנייה, הבאתי לו בתחילת השנה 40 שקל. עכשיו הוא חייב להחזיר לי את 40 שקל, כי זה הלוואה. אז איך הוא פורה לי את החוב? על ידי הפירות מעשה ראשון שהם שלו דרך מכיר לוויה. כלומר,
זה אצלנו. אנחנו המסיק הרי של זיתים.
אתה אוכל את
המעשה הזה? מעשה ראשון מותר לזרים, הוא חולין. אבל מה עם הגזל של שבט לוויה? יש מצווה לתת, אז אני את המצווה מקיים דרך ההלוואה, הוא כאילו מחזיר לי את ההלוואה דרך הפירות. בוא נשמע
במה.
תחליטו מי רק אומר, מי מדבר.
זה מסיק, ויש בעיה עם שמן זית. שמן זית אסור להשתמש בו, נכון? כהן, סליחה.
התרומה.
זה כהן, אבל מה, איך מותר? מותר לעשות שימוש שהוא לא... זה ליהנות בו.
נכון.
אז הבאנו לו סיון שמן זית, ואנחנו נדליק אותו והכנו כזה.
זה ודאי יכול, אבל זה בתרומת מאה שאפשר להשתמש בו כשמן למאור. אבל לכם במסיק של קרם יש לכם גם כמויות ענק שמצדיקות, אבל בבית אני הולך על לימון, אני כותב לי שתי לימונים. מה אני אביא לו, זה מצחיק, כן, כאילו, זה בעצם נוח.
מה אתה עושה?
מה זה?
מעשר שני, דתם בצד?
מעשר שני, מה הבעיה? אני פודה אותו.
פודה ואת הכתב.
מעשר אני עשיתי אותו דבר. השנה זה שנת מעשר אני, אז עשיתי אותו דבר. אם אני, אני לקחתי אני, שאני עשיתי אותו מכיר עניים, כלומר אמרתי, אתה אני הפרטי שלי, אני הלוויתי לו כסף.
זה הוציא את כל חוויית המצווה מהדבר.
לא מוציא את החוויה.
במקום לתת לעני, אתה עושה איזשהו סכם עם איזושהי חברה באינטרנט.
אני אומר לך, אני...
כן!
מה כן?
הם הופכים את כל המצווה והופכים אותה איזשהו חוזה באינטרנט עם איזושהי חברה. זה מצווה חוויה. עד שחזרנו לארץ שלנו קצת מצוות של...
כן, אבל אני אסביר לך, אני מסכים איתך, אבל אגיד לך, בחת העני, אני לדעתי הרבה יותר שמח לקבל כסף מאשר לקבל חצי לימון.
כלומר... כן, תפדה ותקדם את הכסף, אבל לעשות מוכר אני דרך באינטרנט זה...
תשמע, אני מקבל, אבל תבין שבוא נבדיל בין השאלה של התוקף ההלכתי של מה שאני עושה לבין השאלות של החוויות הדתיות של שנינו. בסדר? אני כחוויה דתית מחזיק לי כמה עניים. בסדר? יש לי אני אחד שהוא ממש מכיר, אני הוא כל שבוע בא אליי, כמו אחד מהילדים שלי, הוא לא מפספס, ואם הוא פספס שבוע אז הוא בא לבקש כפול, יש לו חברת גבייה, לא רק ממני, הוא בא להמון אנשים.
מעשר שני, אתה משאיר לבצד כאילו?
מעשר שני אני פודה.
ואז מה? את הכסף מה נותנה?
כסף, אז פעם בשלוש שנים אני צריך לעשות את הביור מעשרות, מעשר שני מה? אני לא יכול להביא אותו לירושלים לאכול אותו.
לצרוף את הכסף?
אז היות ואני עוד פעם, אני מנוי על קרן המעשרות, אז מה קורה לפרוטה שלי? הם כבר מטפלים בזה. כל אדם יכול בכוחות עצמו לטפל בפדיון מעשר שני. אתה לוקח מטבע, יודע מה הערך של הפרוטה, ואתה צריך לספור כמה פרוטות, כאילו נגיד שבמטבע של שקל יש בערך 20 פרוטות, אז אתה יכול לחלל 20 פעם על המטבע. כשאתה גומר למלא את המטבע, אז אתה מחלל את כל המטבע עוד פעם על מטבע אחרת. ככה אתה יכול כל הזמן לגלגל את החילולים שלך, עד שאתה מגיע לערב פסח של שנה רביעית ושביעית, אז צריך לעשות ביור מעשרות, ואז מה אתה עושה? את הפרוטה האחרונה שמכילה את כל הפרוטות, כי הרי מותר לחלל שווה מנה על שווה פרוטה בזמן הזה. אז אתה אותו צריך את המטבע להוליך לים המלח. שהיום לוקחים פטיש ופוסלים אותו. עכשיו, אני יכול לבד, יותר נוח לי שמכון התורה בארץ, קבלים דמי מנוי, והם עושים לי את זה. עכשיו, איך הם יודעים כמה אני עושה? אז הם עשו לכל מנוי, הם עושים ממוצע של 20 חילולים ביום. והם מבקשים ממך, אם אתה פודה יותר ב-20 פעמים ביום, תודיע לנו.
איך עושים את זה
ב-20 פעמים? אין, לא. חייך, זה שקל לבן אדם ליום, אתה משלם מנוי.
טוב.
תבין, היות והם יכולים, הם מרוויחים כסף על הקרן, ותבין למה, כי נגיד שהם עושים לכל בן אדם 20 ליום, אז בסוף היום מה הם עושים למטבעות שהתמלאו? את כל המטבעות על כל המנויים הם פודים על פרוטה אחת. כלומר הם מגלגלים, הם פשוט אבל הם מורידים את הכאב ראש. היום הרי אנשים מביאים כל מיני, עושים דברים על ידי אנשים אחרים, זה חלק מהמהלך הרוחני הזה. אבל אוריה צודק, הרסתי לעצמי את החוויה של לעשות חשבונות, יכול להיות. יכול להיות. בסדר.
אבל תרומה גדולה אין מה לעשות, נכון?
תרומה גדולה אין מה לעשות, אבל תרומה גדולה היום מפרישים אותה בכלשהו, בגלל הסיפור הזה. אבל תדע לך שבמקומות שזה כמויות גדולות, הפתרון שאוריה תהיה הוא פתרון מקובל להביא לכהנים. הייתה תקופה, אני לא יודע, היום, שבספארי... לא, התרומת מעשר והתרומה גדולה, שזה, תבין, תרומה גדולה או כלשהו, התרומת מעשר הוא אחוז, והם אסורים לזרים. אין מה לעשות איתם. וזה תרומת מאה. אז הפתרון לתת לבהמת כהן הוא פתרון מצוין. אני יכול לספר לך שבבית שלי עוד פעם זה כמויות מצחיקות, אבל בשוק הסיטונאי כשאתה מפריש תרומות ומעשרות מ-100 טון ביום, זה טון אחד ביום, מה תזרוק אותו לפח? אני יכול לספר שהייתה תקופה שאני יודע עליה שבספארי ברמת גן קנו את כל הבהמות לרב אושפיזאי, שהרב של רמת גן שהוא כהן, והיו נותנים את תרומת מעשר בספארי לבעלי החיים. בקיבוצים הדתיים רצו לעשות את זה, אבל התעוררו שם דיונים עצומים, כי היה אסור רכוש פרטי. אז איך אפשר להקנות את כל הבהמות לחבר קיבוץ שהוא כהן? הרי היה אסור, ונכתבו איזה מאמרים מלומדים איך פותרים את העניין הזה, כי הקיבוץ זה כמחה שהוא בצדק, שזה הדבר המועדף מאשר לזרוק לפח, כן? בכל מקרה, לגבי מכירי לוויה, אנחנו היינו בסימן A, ממש, זה היה סך הכל היה מבזק. התוספות אמרו מכירי לוויה, עכשיו מה מפריע לשח עם מכירי כהונה? שזה כאילו מבטל את התירוץ שלו, כי זה כבר באמת יכול לתפוס אותו בן אדם, ואז אם אני מתנגד לתפיסה, זה לא בגלל שזה טובת הנאה, אלא בגלל שאני נגד תפיסה, אז הוא מחדש פה חידוש, שזה לא הזמן לבקר אותו, הוא מחדש חידוש שמכירי כהונה אתה לא יכול לתבוע את זה. הוא אומר מכיר כהונה, אז רק אומר מומלץ לתת לך את זה. אתה לא באמת יכול לתבוע את זה. ככה טוען השח. בכל מקרה, בסימן A, הוא נותן הסבר ראשון, שהוא בא להסביר איך אני אשבור את ההשוואה בין תקפו כהן לבין תקו. אני מסביר, הראש דימה אותם, אומר השח, מסברה זה לא משכנע. כי בתקפו כהן, הסיבה לפסוק, מוציאים מידו בגלל טובת הנאה, אז זה לא מלמד, בעצם סוגיית תקפו כהן לא מלמדת שום דבר על יחסי לתקיפות. ויותר מזה, אם נשאל, מה מעודד אותו לגבש את העמדה העצמאית הזאת, כן? אז פה, אליאב, אמרת את זה מאוד יפה, מהחצי השני של סימן ה', מה הוא רוצה לשכנע אותנו? שדעת הריף של טענת הראש שבתקו תפיסה מועילה, היא הדבר רווחת בין גדולי האחרונים של המאה ה-16. ונראה שזה דעת חמיס, כני, מערם, איסיר ליש. כלומר, הוא מתחיל כמו שאליאב אמר, הוא מתחיל מהסוף. ככה נראה לי דעת הרמה. הוא מערם יפה, אני חוזר, מי זה מערם יפה? זה הלבוש. בסדר? אני חייב לספר לכם משהו על הלבוש. כשפותחים את השח, האחרון הכי מושמץ בשח, הוא סימן אחרי סימן מרסק אותו, זה הלבוש. הוא מצטט אותו... מה זה? כן, הלבוש כתב ספר עם כמה לבושים. קוראים לו מורדכי. מורדכי יפה. מערם יפה. אז כמו מורדכי היהודי, שיש לו הרבה לבושים, אז יש לו כמה לבושים. יש לו עיר שושן, שזה הלכו של משפט. עטרת זהב. מודחי חי לא מטרת זהב, מטרת זהב זה על יורדיה, הוא כל הזמן קוטש אותו בשח, זה לא יומן, אבל הוא משתמש בו כדי, זה מוסכם, הנה הרמה והמערם יפה מסכימים, וגם הוא מערי בבח שבחושן משפט וכולי, כלומר, הוא אומר, תראו, מקובל על ידי גדולי האחרונים, עכשיו בוא נביא גדולי האחרונים האלה, אני לא פתחתי את הכל, אני לא יודע מה שכנע אותם, אבל אנחנו לא מתפלאים שאולי הם הלכו אחרי הריף בראש, אבל בעצם מה הוא אומר, וזה מקובל בזמני, אז תראו, מצד אחד פסחתי שתקפו כהן מוציאים מידו, מצד שני, אני רואה שגדולי האחרונים חושבים שבתקו, שמי פתח את הנושא הראשונים פתחו, כלומר, מי פתח את הנושא קוראים לו ראש. הראש היה זה ששחרר את הלחץ שיכול להיות שבתקפו כהן מהדין, שבתיקו סליחה, הדין הוא שאין מוציאים מידו. הראש עצמו אמנם חשב שמדמים תקפו כהן
לכל הדין.
אבל אני השח השתכנעתי שבתקפו כהן אין מוציאים מידו. אבל היות ואני רואה שדעת הריף מקובלת, לכן אני השח הולך לאיזה כיוון להפריד בין תקפו כהן לבין תיקו. הסבר ראשון נתתי שהוא מקומי, הוא בעצם אומר, אני נגד תפיסה רק במתנות כהונה. בסימן ו' הוא פותח חזית חדשה לגמרי. מה החזית החדשה שהוא פותח? בוא נקרא אותה בפנים.
אבל הצעתי, טיפלתי במסגרה את הרמב״ן, שאומר שיש הבדל בין אם זה בתורת הכחש, כאילו אם דבר יתגלה או לא דבר יתגלה. כי דבר שיתגלה, דבר שיתגלה הרמב״ן אומר אותו בדינים, אבל הוא אומר פה דבר שיתגלה על ידי חכמים.
מצוין.
יש טיפה.
וכאן עולה השאלה, האם באמת תקו נקרא מילתא דאיקא לגלויה?
אז זהו, אז הוא אומר...
אז בוא נקרא אותו בפנים, יש לכם את הטקסט? כן. בוא נקרא אותו, אז תקרא, בוא נראה בעיניי, סימן ו'. כאן נמצא הלב של הספר מבחינת סברה. כן, ועוד נראה בעיניי לחלק.
זה מספק בכל לתקו. זה בי שם מספק בכל, אותה היא בסברה כלל, ואי אפשר בשום פנים בעולם לומר שהוא בכל ודאי. ואפילו יהיו כל החכמים שבעולם לפנינו לא יוכלו לומר שהוא בכל ודאי. לכן מוצאים מידו, מה שאין כן בתקו, בצליה בסברה. ואילו היו חכמי השס לפנינו, והיו אומרים שהדין כן, היינו שוכרים. רק שמפני שהעלו בתקו, אין לנו ראשי לחלוק על דבריהם ולפסוק דין ברור, מה שנשאר אצליהם מספק. ואפילו הדבר שלנו נותר לפסוק דין ברור, אין לנו ראשים לחלוק על דברים. אם כן, כל שתפס יכול הוא לומר לאידך אית יתר היה להוציא, כי המין הסברה האמת כמו שאני חושב, ואפשר שכך סתמו מתחילה חכמי השס דבריהם, ואלו בתי כל, לומר שמסופק להם העניין, כדי שאם יתפוס האחר אין מוציאים מאדום, מה שאין כן בספק הנולד בבחור מצד עצמו.
וכי הגענו מחלק הרשב"א וכולי וכולי. בוא נעקוב אחרי השלבים. השלב ראשון שהוא אומר הוא שבתיקו אנחנו חייבים לקבל את הסמכות של חכמי הש"ס, נקודה. אין לנו סמכות בתיקו לפשוט הספק. מי היחידים שיכולים לפשוט הספק? בעלי הש"ס בעצמם. כלומר, לו יהיה היום תחיית המתים, בעלי הש"ס עצמם הם אלה שמסוגלים לפשוט תיקו, אנחנו אין לנו סמכות. זה דבר ראשון, זה אמר פה במפורש. אין לנו סמכות בתיקו לפסול אותו. מצד שני,
אין
לנו יכולת, אין לנו יכולת על מה שחכמי התלמוד הכריזו תיקו, נאמר שאנחנו פושטים ויודעים את התשובה. מצד שני, האם זה אומר שכשאדם רואה תיקו, תנועת הנפש שלו אומרת שאי אפשר לחשוב על הבעיה? האם היא באמת משתכנעת שאין אפשרות בשכל האנושי שלנו היום לפשוט אותו? אז חד משמעית, מה הוא אומר? זה פתוח להגיד סברות. תיקו הוא בעצם אומר סברה אפשר להגיד. הוא כאילו, אפשר לשמוע פה לדעתי בת קול של הדמות של השח עצמו. תיארתי לכם קודם, כשהוא רואה ראשונים, אז מה עובר לו בראש? לסכם אותם ולהכריע? או שהוא אומר, אני בעצמי רוצה לחשוב על מה שהם אמרו ולבדוק אם הם צודקים? אז חד משמעית הוא חושב עצמאית. אז אפילו מול השס הוא חושב עצמאית. כמו שהשס אומר תיקו, הוא אומר גם אז אני אחשוב. מצד שני הוא יהודי מסורתי, ולכן מה הוא אומר? אני אעלה סברה, אבל מה אני לא אעשה? אני לא אפסוק ככה. כלומר, סמכות אין לי, אבל דחף ללמוד ולהבין ודאי יש לי. זה התודעה המובהקת שיש. ככה משתקף פה שיהודי עומד מול תיקו. ולכן מה הוא אומר? כן, בבקשה.
אם הוא לא לוקח את הגמרא כמובן מאליו, אז על איזה מקורות בדיוק הוא יסתמך? מה, הוא יסתכל בפסוקים ויגיד, נראה לי לפי הפסוקים שאין מוצאים מידו?
לא,
הוא אומר, הוא אומר דבר אחר. הוא אומר, כשאני רואה תיקו, הוא אומר תיקו.
אנחנו חייבים לקחת את הגמרא כמובן מאליו, להתדיין עליה. ברגע שאתה אומר, אני לא לוקח את הגמרא כמובן מאליו בסברה אפילו, אז מה
אתה רוצה? לא. הוא אומר ככה, כשיהודי, אני רוצה לשאול אותך, שמעת בטח מהרב רואה, אתה רואה צריך עיון גדול ברב קיבייגר, מה אתה צריך להגיד לעצמך? מה תנועת הנפש? אתה אומר, וואלה, קיבייגר אמר, צריך עיון גדול, אז אני הקטן יכול לתרץ, ואז אתה עובר הלאה. או אולי מה אתה אומר לעצמך? וואלה, קיבייגר דרבן אותי להמשיך את העבודה, לא שאני יותר חכם ממנו, צריך ענווה. אבל לפעמים אנחנו יכולים לשאול דברים, כי יש לנו יותר ידע, יש לנו מוכות בבת של... אולי אני, כלומר, מה שהשח אומר, אתה רואה תיקו, אל תגיד, דירת שמיים, ענו וזהו, תחשוב על סברות. מצד שני, אתה בהחלט אומר, אפילו אם אתה תגיע לסברה טובה, אתה אמור מה להגיד? אין לי סמכות.
זה טוב, דעים לא לפסיקה.
בדיוק. אני מקבל את ההכרעה הסמכותית של חכמי התלמוד. עכשיו, איך, זה קודם כל המצב בתיקו. עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי בעולם של תפיסות? אז אומר השח, כשבן אדם תופס, אז הגיבוי של התפיסה, מה יהיה? אליה, מה הוא כותב? כל שתפס יכול לומר לאידך הייתי את ראיה להוציא, כי אמינה הסברה אמת כמו שאני סובר, ואפשר שלכך, כי אמינה הסברה אמת כמו שאני סובר. אני רוצה להסביר את המשפט הזה. השח לא אומר, לפי מיטב הבנתי, שהתופס טוען בוודאות שהוא פשט את האיבעיה. הוא לא אומר את זה. הוא אומר, אולי אני פשטתי את האיבעיה, אולי יש לי סברה טובה, ולכן מה אתה תעשה? תשכנע אותי שמה שאני אומר לא נכון.
תגיד שאתה צודק.
כן, אני רוצה לומר את זה בצורה הבאה. אני חושב שעומק המחלוקת בין הראשונים על תפיסה בתקופו כהן היא מחלוקת של על מי אני מסתכל בסוגיה הזאת. הראשונים, אני חושב ברובם, שאומרים שתקופו כהן אין מוצאים מידו, הם כאילו אומרים, אני מסתכל על התופס. אני אומר לתופס, מי נותן לך את הרשות לתפוס אם אתה לא יכול לשכנע אותנו שאתה אומר אמת? הייתי קורא לזה, צריך רישיון לתפוס. אתה רוצה לתפוס, אתה חייב לשכנע אותי שיש לגיטימיות לפעולה שלך. תוספות למשל אומרים, בטוען בריא אתה יכול לתפוס, מה הכוונה? זה הרישיון שלך, אני אומר את האמת ואתם לא יודעים אותו. ברגע שאתה לא משכנע אותי שאתה יכול לתפוס, אני יוצר את התפיסה אוטומטית. זו הדעה הרווחת בראשונים. מה עומד מאחורי הרמב״ם שבבחור, ספק בחור, כהן יכול לתפוס? הרי הכהן לא יודע לא, שזה באמת בחור. אז התשובה היא אחרת. מה שאומר נגד הרמב״ם הוא לא הלגיטימיות של התפיסה. אלא מי נותן לבית הדין כוח לעצור אותו? כלומר, דיברנו על זה בשיעור. האם כשאני בא לעצור תפיסה, אני בא ואני אומר, אתה צריך רישיון לתפוס? האם אני אומר, צריך רישיון של בית דין לעצור תפיסה? זה ברור שהרמב״ם חשב שצריך, בית הדין צריך רישיון לעצור תפיסה, ושהראשונים האחרים חשבו שהתופס צריך רישיון כדי לתת לגיטימיות לתפיסה.
אבל השח ככה, הוא קורא את זה גם אפילו בראשונים, נגיד, מה שהוא עושה להריף, שהוא הופך את הכול על הטובע וחום על הנצבע, שהוא מעמיד את זה במצב אחרי התפיסה, הוא משנה את כל התמונה, כי הוא אומר, התמונה היא לא לפני תפיסה אם מותר לתפוס. כל התמונה שאנחנו מסתכלים אליה היא לאחר תפיסה, האם הבית דין מתערב ומחזיר את ה...
בסדר גמור, אבל כשאני בא לבדוק תפיסה, אני אומר, לפי תפיסה אחת, התובע צריך רישיון. הוא צריך לשכנע אותי שהוא צודק, ולכן הוא יכול לתפוס, שזה עיוות דין מה שעשינו לולי התפיסה. וכנגד זה אני אומר, יש גם תפיסה אחרת של הרמב״ם. זה נראה לי בבירוש את הרמב״ם. שהיא אומרת, מה שעומד למבחן הוא לא הלגיטימיות של התופס, מה שעומד למבחן הוא הסמכות של בית דין. האם בית דין יכול לפעול כשהוא לא יודע? אני רוצה שנסכם את זה יותר בשבוע הבא, היום כבר לא נספיק, אבל שבחינה רוחנית, השאלה היא מה אתה עושה בספק. אני חושב שמה שבעצם עולה פה בדברי השח, הוא שאדם יכול לנסות להנות מהספק כדי לשפר עמדה, כי האחרים לא יכולים לתקוף אותו חזרה. צריך לשאול רוחנית מה עומד מאחורי זה, מה הסיפור, מה שהוא עושה פה. בא בן אדם, אומר, חכמי התלמוד לא הכריעו, גם הדיינים, לא רק שהם לא יודעים, הרי לפי טענת השח, הדיינים אפילו אם ידעו, הם לא יכולים לעשות כלום. כלומר, הדיינים חייבים להגיד שזה הספק אולטימטיבי, ולכן מה אני יכול לעשות במצב של הספק? גם אני לא יודע. הרי השח לא אומר פה שאני משוכנע ב-100% שמה שאני אומר אמת, כי אמינה הסברה אמת כמו שאני סובר. אני אומר כך, אמינה זה אולי, והוא חוזר על זה מפורש בהמשך. אז אולי, אבל מה שהשח לא אומר שהתופס טוען ברי שזאת האמת. הוא רק אומר, אתה צריך לטעון בברי שזה לא האמת, ואתה לא יכול לעשות את זה. נגד עיני השח עומדת פה מעין השפה שלנו, כמעט הייתי אומר כך, בתקפו כהן הוא פוסק נגד הרמב״ם, מאיזה סיבה? כי גם התופס בעצמו לא יודע, ואף אחד לא יודע, לכן בית הדין מה זכותם להגיד? יש לי יכולת לעצור את התפיסה הזאת. אבל בספק בדינה, שהוא מביע סוג של ניחות של מי? של הדיינים. אז זה לא שהתופס יודע, השח לא אומר אני יודע יותר טוב מהם, אבל האי הידיעה הזאת שלהם לא מאפשרת להם לחסום. ולכן השח בא ואומר, מהותית אני אבדיל בין תקו לבין תקפו כהן, ואז הוא אפילו מוסיף דבר מדהים נוסף, שאולי מראש חכמי הגמרא כשהם אמרו תקו לזה הם התכוונו, לעודד מה? לעודד תפיסה, שזה ממש נראה פילה פלוין. מה זה לעודד תפיסה? לא יודע. כן, עכשיו במה הוא מטפל בהמשך? יש לנו פה הרבה מה להספיק, כן? הוא נכנס פה קצת ענייני הסמג, שאני מדלג עליהם, ואחרי שהוא מעמיד את הסברה, אז הוא עובר בסימן ח', למה הוא עובר? לספור שיטות. דיברנו על זה, נכון? שאני סופר שיטות, אליהו, המהלך איך שאני מבין, בוא ננסה לסכם אותו, דרבן אותו שהוא גילה את הריף, שהוא חושב שגדולי המאה ה-16 פוסקים כמור, הוא טיפל אז בעניין, מסברה, והפך אותה בעצם למשהו שהוא מסברה חושב ככה, ועכשיו הוא ניגש לשלב השני, השחי, ונקרא ספור. בוא נלך בחכמי המאה ה-16 אחורה ואני מתחיל לספור, וכבר דיברנו על איך הוא סופר. חלק מהספירה הוא לא רק ללכת פרקט השוט ולראות כמה עולה, אלא הוא גם בודק אותם, ומתחיל באיזשהו מקום, מה שהוא בעצם ירצה לעשות הוא, להיות והוא כבר
להעביר אותם לתת שלו.
בדיוק, זה מה שהוא צריך לעשות, ולכן הלוליינות. זה נכון, אבל זה מה שהוא עושה, הוא סופר בסימן ח', הוא בודק את הרמב״ם, תרומת הדשן, אני חוזר, כבר אמרנו, את תרומת הדשן, מה הוא הולך להגיד? הוא לא ראה, ולכן תרומת הדשן הוא לא נחשב. ואני מוכר, סימן ת' כבר דיברנו, אז אני מוותר לעצמי על הסיכום, כן, בסימן ת' הוא ביקורתית בודק בכוחות עצמו את הנימוקי יוסף, שהוא בעצם הרמב״ן, שהוא לא מכיר אותו, וראיתם גם הוא בודק גרסאות והכל, ולכן מה הוא מגיע למסקנה, שמה אפשר לעשות לנימוקי יוסף? תראו דבר מדהים, הוא ביקר אותו באופן ביקורתי, הגיע למסקנה שזה לא עריף, ולכן נימוקי יוסף נופל, שימו לב, כלומר, ראשון שזכה לביקורת ולא עמד במבחן הביקורת, הוא יוצא מהספירה. אני רוצה לחזור, הבית יוסף בחיים לא יכתוב ככה. בחיים לא.
הוא אומר רגע שזה מתברר, מסתבר שזה הגרסה של הריף.
נכון, ולכן מה שנימוקי יוסף אומר הוא כבר לא נכון. בעולם של האחרונים הקלאסיים, אם נימוקי יוסף טוען שהריף אומר ככה, אז נגיד חכלי אמרו את זה תמיד כתלמיד. אז לא הריף חושב ככה, נימוקי יוסף חושב ככה. כי מה עניין את רבותיי תמיד? הסברה. אז מישהו חושב את הסברה הזאת? מה אכפת לי אם הוא חושב אותה כי הוא חושב שהריף אמר אותו, כי הוא חושב אותה בעצמו? אבל בעולם של השח, כן, אם הנימוקי יוסף חשב כך, כי הוא חושב שזה עריף וזה לא עריף, אז הנימוקי יוסף נופל. אז הנימוקי יוסף לא חושב ככה. כן, זה ממש ככה. שלמה זה פרדוקסלי בשח? כי השח בעצמו כן חושב. כלומר, אם השח בעצמו חושב, למה אפשר להגיד שנימוקי יוסף חושב? הוא רק, אבל לא יודע, אבל יותר חשוב לי שנבין את המתח. אני אני חושב ואני גם סופר, אבל כדי שהספירה והמחשבות יגידו אותו דבר, אני סופר בצורה מורכבת. אבל זה לא, אבל הוא עושה את זה על ידי, תיקח את סימן ת', בסימן ת' זה לא סתם לוליינות, בסימן ת' זה הוא יודע ללמוד. כלומר, הוא באמת מפיל את הנימוקי יוסף, הוא באמת מפיל אותו, הוא באמת עושה את העבודה היפה. המקומות שאוריה, שאני מרגיש את התחושות שלך, כשהוא טוען, הוא לא ראה, והוא היה רואה, זה לא עבודה שבאמת משנה דעה. אבל הנימוקי יוסף, שהוא אומר, הוא עריף, הייתה לו גרסה אחרת בגמרא, והוא משכנע אותך ככה, באמת, אותי הוא שכנע. זה כן עבודה יפה, כלומר, זה לא הכל נתון מראש. זה לא סתם הוא מתחיל להזיז, אבל בהחלט, הוא חי במצוקה. אני יכול להגיד, במאה ה-19, מה יקרה כבר לגדולי הלמדנים, הליטאים והפוסקים? הם כבר לא ירגישו צורך לספור. הם ירגישו צורך רק ללכת ליסודיים, ולכן הם השתחררו מהמתח הזה. אבל השח, כאילו, נורא נורא חשוב לו התחושה של הרציפות במסורת, והוא ככה מתגלגל. אמרת, אוריה כבר סימן יוד. אז אני רק אסכם אותו במילה אחת. יש לו ביקורת ביבליוגרפית, כן, כשמצטטים ריף, אז הוא פה מדבר, הוא באמת צודק. הקטע הזה שצוטט הוא באמת לא של הריף. כתוב בדפוסים שזה לריף, זה באמת לא ממנו. אבל העבודה מאוד ביקורתית בתוך המקורות, חבל על הזמן. בראשונים היא ביקורתית, לא באחרונים, אני חוזר. בראשונים היא ביקורתית.
מה אמר שלי משל? כתבתי מוסר יש לי אמירה בגמרא נהלית בבורות ובמות, שאם עושה חכם תדוק אם הוא עשה מעשה ואחר כך הורה, אם הוא עשה מעשה ואחר כך הורה אל תדך אחר, ואם הוא הורה ואחר כך עשה מעשה אז אפשר להקשיב לו. מה הכוונה? כי הוא ככה אני מרגיש שחייב לפני הספירה אתה חייב לבוא בלי שום הנחה מוקדמת.
אבל תזכור את הסימן ה', זה חן סימן ה' כל כך חשוב. זה לא השח גם בבוקר חולם חלום וסופר מחדש ומוריד חצי מהראשונים כי לא רואה את השני. תזכור שהוא התחיל מזה שזה שיטת הריף לפי דעת הראש, שזה גדולי ראשונים שלפי ההתבוננות שלו זו הדעה המוסכמת בקרב פוסקי זמנו, כך הוא חושב. עכשיו, מה שבעצם הוא בא לעשות הוא לשכנע שהדעה המוסכמת של פוסקי זמני היא באמת משקפת מאמנה את דעות הראשונים. במובן הזה זה לא שהוא סתם זה פתוח לגמרי מה שהוא חושב. הוא כן, זה כן מתחיל כדבר מוגן, כי בואו נראה מה נספיק, כשהוא יגיע לסוף דבר, למרות שהוא נורא אוהב תפיסה וזה, בסופו של דבר מה הוא יגיד? אני לא יכול לפסוק שאפשר לתפוס, והסיבה הפשוטה. זה לא חד משמעי בראשונים, כלומר, הוא כן מאוד מקושר לשאלה של מה נאמר. כן, בוא נגלגל את זה מהר. דיברת אוריה על שאלת ענק, האם אפשר ללמוד משתיקה. כן, אחרי שהוא סופר את הדעות של הריף והרמב"ם והסמ"ג, עכשיו הוא הולך לטפל באחרים, נכון? הוא אומר אולי יש עוד דעות, ופה למשל הוא עוסק ברייבד. הוא רוצה להסיק מזה שהרייבד שותק ולא משיג על הרמב"ם שהרייבד מסכים לו. אז רק בקצרה, בנושא הזה נכתבו הרבה דברים. יש באחרונים דעה רווחת שבכל מקום שהרייבד לא השיג סימן שהוא מסכים לרמב״ם, ולכן הלכה כרמב״ם, כי זה שניים שחושבים ככה. וכבר הראה בידו החזקה דודי חיים סולובייצ'יק, שכתב מאמר מאוד גדול על הרייבד, שהוא הביא שם נספח שהוא משווה בין השגות הרייבד על הרמב״ם לבין מובאות האחרות בכתבי הרייבד שהוא דן באותם נושאים. הוא מראה שם שבמאות מקומות אנחנו יכולים לדעת מכתבי הרייבד האחרים שהרייבד לא חלק על הרמב״ם, והוא לא מאיר כלום בהשגות. יותר מזה, הוא מאיר באותו מאמר שעל הרמב״מים הכי קשים הרייבד לא מאיר כלום, למרות שאנחנו יודעים שהרייבד חלק עליו. והטענה המרכזית של אותו מאמר הוא שהשגות הרייבד על הרמב״ם זה לא חיבור שיטתי, זה לא שהרייבד לקח את הספר והחליט לקסח אותו הלכה אחרי הלכה, אלא הוא באופן אקראי השיג עליו, בעיקר איפה הוא משיג עליו, איפה רוב ההשגות. יודעים איפה יש את הרייבדים הכי שמינים? כל עמוד ברמב״ם חמישה רייבדים. באיזה ספר תנחשו?
מדען.
לא. תארה. למה בספר תארות יש הרבה רייבדים? כי הרייבד למד תארות, והרמב״ם למד תארות. מי עוד למד תארות? כמעט אף אחד. אז הרמב״ם נורא מאתגר, נורא מעניין בתארות. בהלכות שבת הרמב״ם מעניין את הרייבד. בהלכות איסורי ביאה הוא מעניין אותו כל כך. כלומר, המטרה של הרייבד, בעצם המטרה של חיים סולובייצ'יק הוא שהרייבד למד רמב״ם כשזה עניין אותו, והשיג באופן לא שיטתי. וכן, טענה כזאת היא בעייתית. בסדר, בכל מקרה, זו טענה שתצא מהמחזור אוריה אחרי רב חיים. אחרי רב חיים אסור להסיק מהשתיקה כלום, כי מנתחים מה שיש לי. מכאן החיבור מתגלגל, ואני אנחנו כבר לא נספיק פה לזכור את זה. אני אומר, יש פה חבר'ה שבשבוע הבא רוצים להמשיך לעבוד על זה בכיף. בסדר? כלומר, לשיעור אני אציע שיעורים על הנושא של הישיבה, אבל אפשר בצד זה לערוך חבורה, שבו נקבע גם מה עושים, ולהמשיך לחוש את זה או ספרים אחרים. בכל מקרה, הוא מתגלגל פה בהמשך לבירור עצום של 60 סימנים, מה בדיוק חושבים כולם, מה שאני לא רשמתי בדף מקורות, אבל ממש לפני השיעור, הרבה הפנה עצום את ליבי לזה, שהסברה שאמרתי לכם בשיעור ביום שלישי, לגבי להבדיל בין תפיסה בכנס לבין תפיסה בספק, היא כתובה בשח בסימן כבב. השח בסימן כבב כותב במפורש שאולי רק בכנסות הראש אמר שלדעת הריף תופסים, מהסיבה שאמרתי לכם בשיעור. כי בכנסות הלגיטימיות של התפיסה מגיעה מזה שאנחנו לא סמוכים, היא לא מתחילה מהספק. זה כתוב במפורש בשח הסברה הזאת. בכל מקרה, אחרי גלגול של כל הבירור השיטות, שכאמור אם יש פה חבר'ה שרוצים לברר נעשה, אני רוצה להגיע לסוף הדבר, לא יודע איך הוא מכריע. כלומר, הבנו את צורת החשיבה.
לסוף הדבר, זה מחוץ ל-40 דפים של...
אז אני מצטער שאין את זה, אני דיברתי עם שני אחרי המחשבים בישיבה, שינסו לתקן את תוצר החוכמה. דיברתי גם עם אסם ארום וגם דיברתי עם יאיר רובן. מקווה שהם יצליחו איך שהוא תקן את זה. בכל מקרה, אפשר גם לסרוק לכם.
יש כל מיני אתרים של כתבי יד שחסומים על דרג מול.
גם זה נדבר. בכל מקרה, השח בסימן עין א' מגיע לסיכום הנושא. ואז הוא אומר כך, ואתה נחזור לענייננו אשר התחלנו בסימן למוד עם יאללה מחלוקת הפוסקים בדין ספיקא דשס שהוא תיקו ויבייד ולא הפשיטה. והנה, עכשיו הוא הולך וסופר מכל הדעות שאומרים שאפשר לתפוס בתיקו. בסדר? אחרי זה הוא עובר בסימן ע"ג, אני ביארתי דעת כל הפוסקים בסבירת בתיקו מעל התפיסה. עכשיו בסימן ע"ג הוא סופר את כל הדעות שאומרים שבתיקו אי אפשר לתפוס. מה מתגלה? זה מחלוקת ענקית בין הראשונים, לכל צד יש ספירה ענקית. ואז השאלה היא, אז מה יהודי עושה? כן? וכאן בסימן ע"ד הוא עובר למרשל, ואני רוצה לקרוא לכם. הוא אומר כך, מרשל כתב פרק כיצד הרגל סימן ה' בתיקו. ובייד הוא לא הפשיטה, נפלה מחלוקת בין הגאונים. כי ריף ורמבה מוסמק פסקו לגבי ספיקא מאין התפיסה, איך הוא סופר את הריף? איך שהראש פרש אותו. ורי הוא בעל תוספות והראש, ורוב בתראי, סבי דולם, אין מועיל תפיסה בספיקא דדינא. הספירה של המרשל היא ספירה שקודם כל הוא ספר את החשובים, ראיתם? הוא סופר ריף, רמבה, מוסמק, תוספות ראש. אבל, כמו הוא לא סופר את כולם, הוא סופר את החשובים. הוא כן חושב שהרוב חושבים, רוב בתראי, מה הם חושבים? שתפיסה לא מועילה בתיקו. הוא אומר ככה, ואף שאין התלמוד מכריע, אני באתי להכריע. זה פילה פלואים, ככה מדבר מרשל, אני באתי להכריע. זה בוודאי דברי התוספות עיקר בדין תיקו שנסתמה הבעיה בשס ולא נפשטה, ואין רשות לשום גאון בעולם לפושטה ממתניתין או מברייתא או מסברה. דווי כחולק על שס, דרבינה ורבשי, כמו שאין ליישב התיופתא שנאמרה בשס. אז זה פה סליחה, אני טעיתי, המרשל אומר, תיקו אפשר לפשוט, נקודה. אבל כמה בעיות שנאמרו בשישה סדרים ולא נפשטה, לא כתוב תיקו. אם היה חכם אחד אפילו בזמננו מביא ראיה לפושטה, רשות בידו וזינם בטרי, ויקן בבית לא נפשטנה, יוכינה לומר דמה לתפיסתו. פה המרשל, אמרתי לכם, שורש נשמה משותף למרשל ולשח. המרשל אומר, בתיקו אי אפשר לתפוס, אבל בבית לא הפשיטה אפשר. למה? כי מה הוא מאמין? שיהודי במאה ה-16 יכול לפשוט בעיה שהתלבטו בה במאה ה-5. כך הוא כותב. אז זה אומר השח, ולפי עניות דעתי, אין הכרעתו מוכרחת, ונעידי בתיקו, אם שום אדם יכול לפושטה, מקום מקום, מידי ספיקא לא נפקא, ויכול התופס לומר, שמה הדין עם מי? אליהו, אתה זוכר מה אמרנו בסימן ו'? הוא לא אומר שהתופס טוען שאני יודע בוודאות, אלא מה הוא אומר? מספיק שהתופס יגיד, שמה הדין עם מי? כי אני רוצה להסביר מה ההבדל בין המרשל לבין השח. המרשל אומר, המרשל השתמש במודל של התוספות, טוען ברי, ולכן אם אדם רוצה לתפוס בדבר שהוא ספק, בדין, הוא יכול לתפוס רק אם הוא מסוגל לטעון, ברי לי שאני צודק, ולכן בתיקו אין אפשרות שאדם יטען ברי, איך אתה יכול לטעון ברי כשהשס אמר לא ברי? ולכן הברשל אומר בטקו אין תפיסה, ובייד לא הפשיטה שהשס לא אמר שאי אפשר להכריע. אם אתה טוען ברי, מה אתה יכול לעשות? לתפוס. כי המרשל חושב כמו תוספות, שהברי נותן רישיון לתפוס בספקות בהלכה, אתה צריך להיות ברמה למדנית של ברי. אבל
השאר,
נכון מאוד. אתה יודע מה השאר יגיד בהמשך? בוא נבדיל בין עם הארץ לבין בין תלמיד חכם. השאר יגיד את זה בהמשך, אבל השאר לא עובד עם המודל של התוספות. לא צריך לטעון ברי כדי לתפוס. השאר עובד עם המודל של הרמב״ם, שבתקו אתה לא צריך רישיון לתפוס, כמו שהשני צריך רישיון, מה לעשות? להוציא מידך. ולכן הוא אומר פה במפורש שבתקו אי אפשר להכריע, אבל מה כן אפשר לטעון? שמה, אני חוזר לשאלה מה עושים בספק. השח אומר אדם יכול במצב של שמה לנצל את הנתונים שזה ספק לטובתו כדי לשפר עמדה, כי השני לא יכול לפעול נגדו. זה עמדה רוחנית שאנחנו צריכים לשאול, אנחנו מזדהים איתה רוחנית. כלומר, השח אומר, אף אחד לא יודע, אז אני אשפר עמדה, גם אתה לא יודע, כן? אבל מה שברור בשח הוא שזה לא בנוי על זה שאני פושט את הטקו, כי טקו אי אפשר לפשוט. מספיק שאני אומר שם הדין, אם היא תוכיח שלא ככה. ומן למנה, דין ההלכה כפוסקים, דין מעני תפיסה מספק. עכשיו, כשהוא בא להמשיך בדבר הזה, והוא עושה את הספירה, הוא אומר פה משפט שאני לא יכול שלא לקרוא אותו. הוא בא לבדוק מה הייתה הספירה של המהרש"ל, ואז הוא בודק, ואז בסוף הוא אומר ככה, שסוף דבר הוא אומר, יש כאן יותר מ10 שליטים גדולי המורים בספירה ליחי. תראו, יש 10 לפחות מניין של ראשונים, שמה הם עושים? פוסקים שאפשר לתפוס בתיקו. כלומר שהסברה הזאת של השם היא סברה לגיטימית, ואפילו אם תרצה לפקפק על מקצתן, מכל מקום יש כאן על כל פנים 10 בהם עדה שלמה וקדושה מסכימים לזה, וכל ב10 ודאי שכינת השריה. כלומר, מה אתה המהרש"ל בא בכזו ודאות ואומר בתיקו לא תופסים? תראה כמה קדושי עליון, מניין של צדיקים אמרו את זה, יש פה שכינה. ועל כן צריך עיון גדול אם יש להוציא ממון מיד התופס משום תיקו. ודאי שאומר את זה ברצינות. מה שהשח בעצם אומר, אם הוא לא היה מזדהה עם הדעה, אני חוזר, אם הוא לא היה מתחיל זה לא נראה לי מטאפור. אני חוזר, המהרש"ל ספר 5 יהודים, גדולי הראשונים, ככה גם אני מעביר שיעורים, מי אני לומד אתכם? אתה חשובים. השח סופר את כולם. עכשיו יצא לו כשאתה סופר את כולם, תשמע, בעצם המצב שהשח הגיע אליו הוא שזה מחלוקת אדירה בין הראשונים, והיות וזה מחלוקת גדולה, תראו לאיזה מקום הוא מגיע, אנחנו מיד לסיים. וכן צריך עיון גדול אם יש להוציא ממון מיד התופס משום תיקו. כלומר, באמת זה מבוכה גדולה מאוד. עכשיו תיקו הוא מבוכה, עכשיו יש מבוכה על התפיסה, על התיקו. כלומר, עכשיו אותו דבר שהניע אותו לחשוב מסברה שאני יכול בתיקו מה להגיד, תוכיח שזה לא נכון מה שאני אולי חושב, אז גם על התפיסה על התיקו, תוכיחו לי שהראשונים אלה לא פוסקים כל אותם. כלומר, יש פה מין ספק כזה. הוא בפרט, שגם דעת הגאונים, כן, כבר ידוע שקשה לחלוק על קבלת הגאון, הופך את זה כבר למסורת, ולפי דעתי, זה לא דבר פשוט בכלל, שהיה לרמב״ם דין זה קבלה משם הגאונים. אז מצד אחד הוא אומר, אני ביסורי נפש אומר, איך אני אפסוק נגד כל אותם גאוני עולם שאי אפשר לתפוס? מצד שני, תראו מה הוא כותב, אך בכל מקום קשה עליי מאוד להורות שלא להוציא מיד התופס. גם הצד השני קשה לי, כיוון הרמב"ן והרשב"א והאיתו, כי אני יודע כל הגדולים שאומרים שמוציאים מידו. בעצם הוא אומר, אני מיוסר בשאלה הזאת. ובפרט מה הוא כותב בסימן ה-NA, כשהרמה מה פסק? הוא הכריע שבתיקו אפשר לתפוס. צד אחד למדתי את כל הראשונים, גיליתי מחלוקת אדירה, מה אני עושה? אני כאילו מבולבל מרוב העוצמה של, אני מפחד לפסוק כמו כל אחד אחר. צד שני גם הרמה, בסופו של דבר מה הוא אומר בסימן ההלכה, וזה נסיים להיום, אוקיי? על כן, אין בידי להכריע בדין תיקו, או ביד או לא הפשיטה. לא מסוגל, למרות כל הגאונות שלו. כלומר, אליאב, זה משחק בחור מראש, אבל הוא לא מסוגל, מרוב שהוא גילה את עומק המחלוקת. רק הנני אומר כך, תשמעו את המסקנה. בתיקו הדבר מסור לדיינים יעשו כתוב ביניהם לפי עניין הטענות ותביעות, כגון שיצרפו עוד צדדים להוציא או להחזיק, וכאגב זה לפי ראות עיניהם, כמה שכתב הריבש. יש פוסקים דמפקינן ויש פוסקים דלא מפקינן, וזה לשונו שם, כל אלה הפוסקים מראים פנים דבריהם, זה נותן טעם לדבר, אין בידי להכריע, דיין יעשה מה שאינו רואה. בעצם מה הוא עושה? סוג של שודא דדיינה כזה. הוא אומר בסופו של דבר שהדיין יעשה מה שנראה לו נכון. כן, בסופו של דבר שהדיין יחליט מה הוא עושה. אך, וזה נסיים, בזה נראה לי לחלק בין תקו או ביה דלא הפשיטה. ובתקו לא מעני שום פשיטות. אבל בביה יאמר התופס שיש לו מקום לפשוט הבעיה מן המשנה או מברייתא או מן השס, ויברר לפני הדיינים דבריו. בוא נפתח שיעור שיעור כללי שנלך אליו בבית מדרש, בבית דין, ויראו הדיינים שיש טעם בדבריו אף על פי שלא נפשטה הבעיה בשס, תפיסתו מועיל כמו כתב המהרש"ל. אך מה שכתב מהרש"ל אפילו אינו תלמיד חכם שיש בידו להכריע, או אפילו טעם וסברה ולא יכול להציע לפנינו, מכל מקום מאחר שאם תלמיד חכם מופלג שהיה יכול להכריע לפשוט הבעיה רשות נתונה לא, מרשל אומר, אתה יכול לסמוך עליי, כן? כאילו, עם הארץ יכול גם לטעון את זה, שהוא נקלע באיזו גודל. אז זה אומר השח, בזה לא נראה לי כבטא. וכיוון, זה לא נפשט הבעיה לחכמי השס, ושאר הדבר בספק, איך יאמר מישהו עם הארץ, קים לי כסברה זו, ולא טעם או ראיה. וכן מוכח מכל הפוסקים, נהיה לחלק בין תקו לבעיה. אבל הוא אומר, אני מדלג, אבל הבעיה זה לא נפשיטה, כיוון עד היום לא נתבר הדין לשום אחד מחכמי השס, איך לומר עם הארץ קים לי כסברה זו בלא טעם כלל. אבל אם הוא תמיד חוכם, הוא מראה פנים לפשוט הבעיה, יכול להיות שכל הפוסקים מודים דמני תפיסה, זה לא מראה שאין כאן לפנינו שום פשיטות מה שאין כן. ובשון אחרת, כל הספר עכשיו הוא עובר לפלוגתא דרבותא. אני אומר, מי שירצה להמשיך בשבוע הבא כפו כהן, נשלים את החוליה שהשמנו, נבחר שם כמה סימנים טובים, וגם נעבור לחלק הבא, וגם נראה את מי שחולק עליו. מבחינת השח, בוא נסכם את ה... כמו שקודם כל טעמנו משהו מהלך הלמדנות שלו, גם הבנו את עצם הסברות שלו, בעצם מה יכול לאפשר לתפוס בתקו, אני רוצה להסביר. מודל אחד לאפשר לתפוס בתקו, הוא לא אומר, בכלל אפשר תמיד לתפוס. כלומר, אם אני רמב״ם, או לפי הטענה שלו, שרק ב... אנחנו באים, עוד דקה רב, בסדר? אם... המודל הראשון שאפשר לתפוס בתקו, כי תמיד אפשר לתפוס, או שאי אפשר לתפוס רק במתנות כהונה. זה מודל אחד. מודל שני שיאפשר לתפוס הוא המודל של השמע. שתוכיח אתה שמה שאני אומר לא נכון, אבל אני לא חייב איתו לוודאות שזה נכון. המודל השלישי הוא היה המודל של המהרש"ל, ששניהם אומרים זה לא אפשרי. מה המודל היה לטעון? ברי לי שאני פשטתי את הבעיה, זה יהודי לא יכול להגיד. אבל מה כן השח אומר? המודל של המהרש"ל, אני מאמץ אותו בבעיה דלא הפשיטה. בבעיה דלא הפשיטה, מה אני אומר לעצמי? אתה יכול לטעון, רק אם אתה תלמיד חכם, ברי לי, שמה? שהבעיה הפשיטה, הדיינים צריכים לעשות איתך שיח וסיג למדנים, להשתכנע, ואז אתה יכול לתפוס מדין התוספות שזה טוען ברי.
אבל אתה יכול לעשות דיין עם תפיסה, אתה לא יכול לפתוח בעיה ושמיידית.
נכון, נכון. בסדר, עד כאן העניין של השם. נשארנו הרבה דברים לעשות.
בואו נסו לסכם את זה.